השבת, פרשת כי תצא. כמו כל פרשות השבוע שאנחנו קוראים בימי אלול, ישנה מצוות בכל פרשה שמחברות אותנו לימי אלול והכנה לראש השנה, יום כיפור וסוכות. וגם היום נראה דבר מאוד מאוד מעניין, וכמובן איך הוא מתחבר אלינו ליום יום שלנו. בין המצוות המופיעות בפרשה, פרשת כי תצא, מופיעה המצווה הבאה, כי יקרא כן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים. המצווה הזאת מביאה אותנו למספר שאלות. ראשית, היה ראוי כזאת מצווה שתאמר מיד לאחר מתן תורה. זוכרים שעזבנו את הר סיני והיסו מהר השם נאמר? אומרים חז"ל, כתינוק הבורח מבית הספר, קיבלנו כל כך הרבה מצוות, זה לא היה פשוט, מצוות לא קלות, ואם היו נותנים לנו את המצווה שלוח הקן, לוקחים מקל, שולחים את האם, לוקחים את הגוזלים, לרגע מגביעים ומניחים את זה בחזרה, זוכים לאריכות ימים, זה היה נותן לנו הרבה מוטיבציה ואמביציה והתלהבות ליתר המצוות. אם מצווה קלה מקבלים עליה כזה שכר, אריכות ימים, אז גם אם נעשה חלק ממצווה קשה, גם עליה נקבל אריכות ימים, גם עליה נקבל בריאות, ברכה ושמחה. אז מה ראתה התורה להמתין עם מצוות שילוח הקן עד ספר דברים? מדוע המצווה הזאת לא נאמרה קודם לכן? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, נאמר בגמרא בברכות, האומר על כן ציפור יגיעו רחמך, אומרת המשנה בדף למד ג', ועל הטוב יזכר שמך, מודים מודים, משתיקין אותו. מדוע? אומרת הגמרא, אדם אומר מודים מודים, אפשר לטעות ולחשוב שיש שני אלוהים, הוא מודה לאחד ומודה לשני, משתיקים אותו מיד, דבר שיכול לגרום לאי הבנה, חוסר אמונה, משתיקים מיד. על הטוב יזכר שמך, על כל הדברים הטובים שעשית לא נשכח בורא עולם, גם את זה אדם לא יכול להגיד. כי מה, מודים על הדברים הטובים ולא על הדברים הרעים? הרי חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אז משתיקין אותו. אבל למה אם אדם אומר בורא עולם אמרת לנו לשלח את האם ורק אחר כך לקחת את הבנים ואת הגוזלים, או כמה אתה רחמן, כמה אתה רגיש, למה משתיקים אותו? זה שבח לבורא עולם, אומרת הגמרא, כי זה יכול לגרום לקנאה במעשה בראשית, יכול להוביל לשאלה, רגע רגע, בורא עולם, למה אמרת את זה רק ביחס לציפור? שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למה לא ביחס לתרנגולים, לחתולים, לכלבים, לאריות, לנמרים, לכל בעל חיים? קודם נשלח את האם, אחר כך ניקח את הגורים, את הגוזלים. אז מה, רק ציפור? לציפור יש פריבילגיה מיוחדת, זה מטיל קינה במעשה בראשית. ויותר מזה אומרת הגמרא, כי בורא עולם נותן לנו מצוות, לא שנגיד לו, זה מצוין, זה טוב מאוד, זה טוב, אנחנו לא נותנים לו ציונים. אנחנו צריכים להשתדל לעשות את מה שהוא ביקש. עד כאן מסבירה הגמרא את המשנה. אומרת לנו הגמרא את המשפט הבא. רבא, אחד המוראים, תלמידו, עבר לפני התיבה, ואמר, ריבונו של עולם, אתה חסת על ציפור, אמרת לנו לשלח את האם ואחר כך לקחת את הבנים, חוס ורחם עלינו, תרחם גם עלינו. אמר רבא, תפילה כזאת מעולם לא שמעתי. תפילה כזאת יכולה לרצות את בורא עולם. תפילה כזאת בורא עולם ישמע אותה. שואל אותו אביי, רגע, איך אומרים דבר כזה? אסור להגיד, לתת ציונים לקדוש ברוך הוא. מי אנחנו שניתן לו ציונים? רחמת על ציפור, תרחם עלינו, איך אומרים דבר כזה? שאלה מצוינת, שאלה בית רב. אבל לענייננו כרגע, זה דבריו של רבא. מדוע רבא כל כך התפעל מאותו תלמיד שאמר את זה? ואמר, תלמיד כזה יודע לרצות את בורא עולם. הרי אסור לומר דבר כזה. אתה אחזת על ציפור, תחוז ותרחם עלינו. שאל אותו הבאי, שאלה חזקה, איך אומרים דבר כזה? מה באמת התכוון רבא? אלה הם השאלות. ובואו נלך ביחד עם השאלות האלה, ונראה פה באמת דבר שירומם את כל העבודה שלנו, אין באלול ואין בתשרי. ונבין עוד איזה קטע מאוד מאוד משמעותי בתפילת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה להמתין עם מצוות שילוח הכן עד ספר דברים? למה לא היא נאמרה קודם? זה היה מדרבן אותנו, מחזק אותנו. על מצווה כזאת קלה מקבלים אריכות ימים, נעשה עוד מצוות. אפילו חלק גם נקבל אריכות ימים. למה מחכים עם זה עד ספר דברים? שאלה שנייה, מדוע הרבה התפעל כל כך מהתלמיד שאמר, בורא עולם אתה חסת על ציפור, ביקשת שנשלח אותה לפני שלוקח את הגוזלים, חוץ ורחם עלינו. איך אומרים דבר כזה? לא נותנים לקדוש ברוך הוא ציונים על מצוות שהוא רוצה שנעשה. ונוסיף עוד שאלה ברשותכם. עוד שאלה. יש עוד מצווה שמופיעה בספר דברים ולא קודם לכן בתורה, וזאת מצווה מאוד 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 חשובה. איך אני יודע שהמצווה הזאת היא מאוד 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 חשובה? כי היא מופיעה בספר דברים 6 פעמים. 6 פעמים. מהי המצווה? והלכת בדרכיו. נאמר בפרשת כי תבוא, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו. פרשת שופטים, ללכת בדרכיו כל הימים. פרשת ראה, אחרי השם אלוקיכם תלכו. פרשת עקב, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. עוד פעם פרשת עקב, בכל דרכיו ולאהבה אותו. פעם נוספת, ללכת בדרכיו, להירא אותו. אז מדוע מצווה כזאת חשובה שהתורה מקדישה לה 6 פעמים, למה פעם אחת לא מופיע קודם לכן? למה רק בספר דברים? ההסבר הוא, לאט לאט נלך ונראה דבר נפלא. הרמב״ם בספר המצוות, במצווה השמינית, כותב לנו שציוונו להידמות בו יתעלה, שנאמר והלכת בדרכיו. וכותב לנו הרמב״ם, המקור, ההסבר והמקור, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, גמרא, במסכת סוטה בדף י' ד', שם נאמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. איך אפשר ללכת אחרי השם? אש, איך אפשר? אש אוכלה, אלא ללכת אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מלביש ערומים, אדם וחווה, ויעש השם לאדם ולאשתו קוטנו טוב וילבישם. מבקר חולים, והרא אליו השם באלוני ממרא, לאברהם אחרי ברית המילה. מנחם אבלים, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו. קובר מתים, ויקבור אותו בגיא את משה רבינו. גמרא אחת. גמרא נוספת, מקור נוסף, שבת קוף למד ג', זה כלי וענווהו, עבד דומה לו, מה הוא חנון ורחום? אף אתה חנון ורחום. מה הוא ערך אפיים? אף אתה ערך אפיים. כך כותב הרמב״ם. מה מתכוון פה לומר הרמב״ם? במקורות האלה, שהוא מביא, יכל לומר מצווה שמינית, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא לדבוק בו. בא הרמב״ם לומר פה דבר מדהים. אנחנו כולנו, יש לנו מספר שמות, שם שאמא ואבא נתנו לנו בלידה, שם שאחרים נותנים לנו, ועוד שם שאנחנו נותנים לעצמנו. פירוש הדבר, אדם הולך ברחוב עם אשתו, משפחתו, חבריו, אומר להם, אתם רואים אותו? היהודי הזה בצד השני של המדרכה, איש חסד אין כמוהו. איש אמת מיוחד במינו. איש ערך אפיים, סבלנות אדירה ביותר. אין דברים כאלה. לא מבין, יש לו שם, קוראים לו ראובן, קוראים לו שמעון. הוא או היא, לא משנה מי, יש שמות. התשובה היא, נכון, לכל אדם יש שם שהוריו נתנו לו. אבל יש שם שאדם נותן לעצמו, שמזהים אותו בשם הזה, מכוח הפעולות שאותו אדם עשה ועושה כל הזמן. הדוגמה הבולטת, שהשם אומר למשה, חזור למצרים, אל תדאג מכלום, אחיך אהרון ורעך ושמח בליבו, עם כל הלב, הוא לא יקפיד על כלום, זה שאתה צעיר ממנו ואתה הולך להניג את עם ישראל. ונאמר, ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים, וישק לו, לא ראו אחד את השני, 40 שנה או 60 שנה, תלוי באיזה גיל משה ברח מהארמון, גיל 20 או גיל 40, עכשיו הוא בגיל 80, מרגש. אבל על הפסוק הזה נאמר במדרש רבה, אדם הוא דכתיב, חסד ואמת נפגשו. חסד זה אהרון, אמת זה משה. צדק ושלום נשקו. צדק זה משה, צדקות השם עשה. שלום זה אהרון, בשלום ובמישור הלך איתי. מה פירוש? קוראים לו משה, קוראים לו אהרון. מה זה חסד ואמת נפגשו? אנשים מזהים את משה כאיש האמת ואיש הצדק. אנשים מזהים את אהרון כאיש החסד ואיש השלום. זאת אומרת, הם קנו לעצמם שם, שהם נתנו אותו לעצמם, דרך מעשיהם. ושנבין טוב, השם שאדם קונה לעצמו, זה המפתח לחיים, זה המפתח להצלה, זה המפתח לשמירה. מניין? אומר הפסוק ביואל, פרק ג', מה שהולך להיות עוד מעט, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. השמש יהפך לחושך ביום, בלי עננים יהיה חושך. הירח לדם, לפני ביום השם הגדול והנורא. ואז מה? והיה, כל אשר יקרא בשם השם, ימלט. כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר השם, ובשרידים אשר השם קורא. מי ינצל? כל אשר יקרא בשם השם. נאמר שם ילקוט שמעוני ביואל פרק ג', וכי אפשר לו לאדם להיקרא בשמו של הקדוש ברוך הוא? אלא נקרא מקום רחום, שנאמר חנון ורחום השם, אף אתה עשה מתנת חינם. נקרא מקום צדיק, כי צדיק השם צדקות האב, אף אתה אבא צדיק. נקרא מקום חסיד, כי חסיד אני נאום השם, אף אתה. לכך אמר כל אשר יקרא בשם השם ימלא את פירוש הדבר, נבין מה כתוב כאן. אדם שמקבל על עצמו תכונה מסוימת, מידה, או שיש לו אותה והוא מפתח אותה, ואם היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז בזה שמזהים את האדם כאיש חסד, כאיש אמת, כאיש ערך אפיים וכדומה, אז בעצם מזהים אותו עם מי? עם בורא עולם, שהוא מקור החסד האמת וכולי. אז האדם הזה, מה אפשר לומר עליו? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. חיים כולכם היום. פירוש הדבר, אדם שדרך מעשיו הטובים, שיש ויש לכולם, מפתח אותם, מתמיד בהם, עוד, וזה נהיה חלק מאישיותו, כך מזהים אותו, בדבר הטוב הזה או דבר טוב אחר, אז בעצם מזהים אותו עם בורא עולם. זה נקרא ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. על זה נאמר חיים כולכם היום ומחר ומחרתיים ועוד. אז הבנו דבר ראשון, שהשם שאנחנו צריכים ומשתדלים לתת לעצמנו, שם שיזהה אותנו עם אחד או כמה ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה חיים כולכם היום. זה ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם. איך עושים את זה? איך? יש איזה דרך? אומר הרמב״ם כן, בהלכות דעות בפרק א', כותב הרמב״ם, דבר ראשון, מצווים אנו ללכת בדרכים אילו הבינוניים, לא להיות קיצוני לא בפה ולא שם, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו, דרך המלך. ולמדנו בפירוש המשנה, בפירוש ההלכה, מה הוא נקרא חנון? אף אתה חנון. מה הוא רחום? אף אתה. ועל זה הסיבה קראו הנביאים לקדוש ברוך הוא בכינויים, ערך אפיים, רב חסד, צדיק, ישר, תמים, גיבור, חזק, כדי להגיד אלה הדרכים הטובים שנשתדל לאמץ לנו אחד או שניים מהם. איך? כותב הרמב״ם, יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות דרך המלך, עד שיהיו מעשיהם קלים עליו, לא יהיה בהם תורך, ויקבעו הדעות בנפשו. זאת אומרת שאדם כבר יעשה את זה באופן טבעי, מכוח הרגל, מכוח הרגשה, אי אפשר בלי זה. איך שאדם מתמיד בזה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם? מאיפה ידע את זה הרמב״ם? איפה הרמב״ם מבין שזה הדרך לקנות שם שהוא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא? מי לימד אותו את זה? התשובה היא בורא עולם בעצמו. זוהי הגמרא בסוטה. באה הגמרא ואומרת, והלכת בדרכיו. מה הפירוש? קראנו את הגמרא, איך אפשר ללכת? אלא אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא? בוא נראה מה ראינו. מלביש ערומים אדם וחווה. מבקר חולים אברהם. מנחם אבלים יצחק. קובר מתים משה. מה משותף לכל זה? מילה אחת. חסד. אומר בורא עולם, התורה לא אומרת מה בורא עולם מבקר חולים, מה בורא עולם ערך הפיים, מה בורא עולם גיבור חיים. לא, לקחו מידה אחת והתורה חוזרת עליה בצורות שונות ביחס לבורא עולם, כי בורא עולם מלמד אותנו איך אנחנו יכולים לקנות אחד משמותיו. איך? ניקח משהו שאנחנו אוהבים לעשות, נעשה אותו עוד קצת יותר טוב ועוד קצת, עד שזה יהיה חלק מעצמנו. זה הדרך. אבל עוד לא גמרנו, רק התחלנו. אז הבנו שדבר ראשון צריך לקבל שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מזוהים באחד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר, חיים כולכם היום. זה נותן חיים. זה מציל. איך זוכים לקבל אחד משמותיו של בורא עולם? לקחת איזו תכונה, מידה מסוימת, ולהתמיד בה. עוד פעם ועוד פעם, מה שהיא נהפכת להיות חלק מאישיותנו כדבר טבעי. אבל יש עוד שלב. איך באמת חיים עם הרגשה כזאת? לפעמים התחושה היא, עשיתי כבר, כמה כבר עוד, כבר עשיתי עוד, 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 כמה כבר עוד אני יכול עוד לעשות? איזשהו מקום, עשינו מעבר. איך אפשר לא להגיע לתחושה כזאת עשינו מעבר? איך אפשר לומר, עשינו, נחמד, נפלא, או נעשה עוד ועוד? איך עושים את זה? איך מגיעים לשלב הזה? איך? חז"ל מלמדים אותם. לא בתורה, אבל בחז"ל. מופיע עוד הפעם, החיוב ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. באיזה הקשר? בפרשת קדושים. שם נאמר, כי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. אמר רבי יהודה ברבי סימון, אחרי השם אלוקיכם תלכו. איך אפשר לאדם ללוך אחר הקדוש ברוך הוא? איך? אש אוכלה. ובוא תדבקון. אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא? איך? אלא, בתחילת בריאת העולם, בורא עולם מתעסק במתה תחילה. והייתה השם גן בעדן. אף אתם, אומרים חז"ל, שמגיעים לארץ, דבר ראשון, לנטוע עץ. שנאמר, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. מעניין ביותר, לא מכיר הרבה אנשים שהגיעו לארץ ונטו עצים. לא מכיר הרבה בכלל אנשים שנטו עצים. שיצאו משדה התעופה וישר הלכו לנטוע עץ, נדיר מאוד. אז למה לא עושים את זה? כי פה מדובר על משהו אחר. לנטוע עצים זה חשוב. כל אחד ישתדל, תמיד זה טוב. פה מדובר על משהו אחר. שבורא העולם ברא את האדם, למה הוא לקח אותו דבר ראשון לגן עדן? למה הוא הראה לו את כל ענייני הגן? כי בורא העולם אומר לאדם, בראתי אותך בצלם אלוקים. אומר הגר"א, הזכרנו את זה הרבה פעמים, צלם בגימטריה עץ. בראתי אותך כמו עץ. שתעשה פירות ופירות, תגדל ישר. רק הבדל אחד אומר המהר"ל, עץ השורשים באדמה. אתה האדם השורשים למעלה. ולכן אומר הגר"א עץ בגימטריה צלם. כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. כל אחד צריך לנטוע את עצמו איפה שהוא יכול לעשות הכי הרבה פירות. איפה שהוא יכול לממש את עצמו. לממש את היכולות שלו. זה בורא העולם רוצה מאיתנו. איך? איך באמת זוכים לזה? אומר לנו בורא עולם, איך? העץ, עץ הפרי, זה המירר, זה המראה שלנו. לעמוד מול עץ פרי, זה לקבל את כל התשובות. לקבל את המפתח לכל הצלחה. איך? אז בואו ונראה. מה יש בעץ? שורשים, גזע, ענפים, עלים, פרחים, פירות, צל ודבק עצים. דבק שאפשר להדביק איתו. לא שכחתי שום חלק, אני חושב. הזכרנו את כל המרכיבים. הכל. בכל זאת, יש עוד משהו בעץ שלא הזכרתי, שהוא חשוב יותר מכל מה שאמרנו. מה המיוחד מהמיוחד מאוד בעץ? אמרנו, שורשים, גזע, ענפים, עלים, פרחים, פירות, צל, דבש, דבק, סליחה, מה עוד יש בעץ? אתם יודעים מה עוד יש בעץ? קחו אדם שבחיים לא ראה עץ, לא בתמונה ולא במציאות. באמצע החורף, תראו לו עץ, ערום לגמרי, אין כלום. תספרו לו שעוד כמה חודשים, לאט לאט יהיו פה עלים, ויהיו פרחים, ויהיו פירות. הוא יחשוב שיצאנו מדעתנו. על מה אנחנו מדברים? אין כלום. מה יקרה פה עוד כמה חודשים? איך יקרה? אין כלום. המיוחד בעץ, כדבר ראשון, בחורף כשאין בו כלום, העץ מסמל, רפריזנט, מה? פוטנציאל. כי האדם, עץ השדה, פירוש הדבר להאמין בפוטנציאל שלנו, ביכולות שלנו. עשיתי, 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 עוד, עוד, עוד. מספיק, לא. אפשר עוד לעשות. אפשר עוד יותר. אפשר עוד הפעם. זה עץ. אז שאנחנו מבינים שם שאנחנו קוראים לעצמנו ומבטא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא נותן חיים. איך אנחנו זוכים לכזה שם? על ידי שאנחנו מתמידים ועושים את אותה פעולה, אותה מידה טובה, עוד הפעם, וזה נפח להיות חלק מעצמנו, כך מזהים אותנו. כך קוראים אותנו. קוראים לנו. איך זוכים לזה? שאנחנו מאמינים ביכולות שלנו. בפוטנציאל שיש בנו. ובואו נסביר את זה יותר לעומק. הדוגמה הבולטת, משה רבינו. נאמר עליו פרשת וילך. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר עליהם בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. השם אמר אליי, לא תבוא את הירדן הזה. למה משה רבנו לא יוכל יותר לצאת ולבוא? מה הוא זקן? הוא לא יכול ללכת? נאמר בפרשת וזאת הברכה. ומשה בין 120 שנה במותו. לא קעתה עינו ולא נס לחו. בריא חזק כמו בן 20. אז למה לא יוכל לצאת ולבוא? לצאת ולבוא זה לא רק למחנה לראות מה קורה, מה צריך. זה לצאת ולבוא אל עצמו. כל יום משה רבנו בא אל עצמו ואמר, מה אני היום יכול לעשות יותר טוב מאתמול? מה אני יכול להוסיף על אתמול? אדם שחי כך, מממש את היכולות שלו. מגיע לפסגות שלא דמיין שהוא מסוגל להגיע. כובש כל יעד. בצורה בלתי רגילה. אבל נלך עוד יותר לעומק. תראו דבר נפלא. ימי הסליחות והרחמים. מי שכבר התחיל, מי שיתחיל. כולנו עם הסליחות. מה הדבר הכי חשוב בסליחות? י"ג במידות של רחמים. רק אי אפשר להגיד י"ג במידות של רחמים פעם אחר פעם, בין פעם לפעם יש סליחה. לפעמים ארוכה, לפעמים קצרה. לפעמים גם לא מבינים מה הסליחות אומרות. הלשון קשה מאוד. לא נורא. להגיד לאט לאט את ההתחלה, ולהבין מה אומרים. ואם הציבור כבר מגיע לסוף הסליחה, לדלג ולהגיד את הסוף. הרעיון הוא שבין אמירה של י"ג מידות של רחמים, לאמירה נוספת, יש סליחה. או מושלמת או חלקית. כך נאמר על הסליחות של ימים נוראים. סליחות של שני וחמישי צריך להגיד את הכל. לא לדלג. סליחות האלה אפשר. מה נאמר על י"ג במידות של רחמים? בגמרא במסרת ראש השנה דף י"ז עמוד ב' נאמר, ויעבור השם על פניו ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא הכתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד, שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. שליח ציבור. למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם, השם, השם, אני הוא קודם שיחטא אדם אחרי שיחטא אדם, כאל רחום וחנון, וכך הלאה. אמר רב יהודה, ברית קרוטה לי"ג מידות, שאינם חוזרות ריקם. איך אנחנו מבינים את הגמרא הזאת? איך הוא רואה, הבנו אותה אולי עד היום. להגיד י' ג' מידות של רחמים, זה לא חוזר ריקם. זה דבר גדול. בורא עולם גילה את זה למשה. ממש לא. סליחה על הביטוי החריף, ממש לא. בואו נראה את הגמרא. אמר הקדוש ברוך הוא, הראה לו למשה סדר תפילה, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה. לא כתוב יאמרו, יעשו לפניי כסדר הזה. זה לא רק האמירה, מה זה? יעשו. מהו רחום, אבטא רחום. מהו ערך חפיים, אבטא ערך חפיים. מהו רב חסד, אבטא רב חסד. זאת אומרת, דרך אמירת י' ג' מידות, נבין שעלינו לחזק עוד שם משמנו, שאנחנו נותנים אותו לעצמנו, שמסמל אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. והשם הזה, הוא נותן את החיים. הוא נותן את הברכה. זה מביא שכל התפילה לא תחזור ריקם. לכן, לאוזן שומעת, שימו לב, אחד הקטעים הרציניים, המרגשים, בימים נוראים, המנהגים שאומרים אותם, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, מלאכים מחפזון, חילוכי עדה יוחזון, הנה יום הדין בא לפקוד על כל צבא מרום בדין, ואז מה? כמה ייבראון? מי יחיה? מי לא בקיצו? מי העשיר? מי ירום? כל הדברים הטובים, אז בכלל להפך, ומה כתוב שם עוד דבר? וחותם יד כל אדם בו. כשאני אומר, אז אנחנו אומרים למישהו תחתום, זה לקחת יד ולחתום את שמו. לא, זה לא כתוב. וחותם יד. זה לא רק פינגרפרינט, זה לא רק חותמת של האגודל. חותם יד כל אדם בו. פירוש הדבר, יד זה ביטוי של עשייה. איזה עשייה שאנחנו עושים, שמחברת אותנו לאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה החותמת. החתימה היא שלנו. שאיתה מסכים הקדוש ברוך הוא לתת לנו את כל הטוב שאנחנו רוצים. הרבה פעמים גם בסלנג אומרים, פלוני היה פה, הוא השאיר פה חותם יד. זה לא טביעת אצבעות, הוא השאיר פה חותם יד, עשה פה, בנה פה, יצר פה, וחותם יד כל אדם בו. זה יעשו לפניי כסדר הזה. לא יאמרו לפניי, יעשו. שיש את זה, יש את כל הברכות. ולכן, המצווה של והלכת בדרכיו, לא ניתן לנו לפני ספר דברים. ולמה? כי במדבר, חשבתם פעם מה עשינו כל יום במדבר. קמנו בבוקר, 40 שנה, מה עשינו? היה מן, סלב, בר, ענני כבוד, עמוד אש, עמוד ענן, הכל היה. למדנו את מצוות התורה, את ההלכות, זה מה שעשינו. לא היה הרבה מעבר לזה. זה במדבר. אבל כשבאים לארץ, אין מן, אין סלב, אין בר, אין ענני כבוד. יש טרקטור, יש קומפיוטר, יש מחרשה, יש עבודה, שאנחנו עובדים. אז ערב הכניסה לארץ, באה התורה ואומרת, המפתח להצלחה בכל תחום בחיים, אם נדע לתת לעצמנו עוד שם, שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ניקח איזה מידה שאנחנו כבר נהנים לעשות אותה, נחזק אותה עוד, שנהיה מזוהים דרך המידה הזאת, דרך העשייה הזאת. ראו פלוני, איש חסד, ראו פלוני, איש אמת וכך הלאה. ולכן, באה המצווה של שילוח הקן. כי כל בעל חיים וכל בעל עוף בעולם, שיש להם גוזלים, או ולדות, או גורים, תמיד שומרים עליהם, מאכילים אותם, מגדלים אותם, מכינים אותם לעולם. אבל בציפור יש משהו נדיר מאוד. מלבד הדבר הטבעי הזה, שהציפור דוגרת, שומרת על הגוזלים, מאכילה אותם, מגדלת אותם, מלמדת אותם לעוף, יש עוד דבר מדהים. טבע של ציפור, שכל רעש היא שומעת מיידית, אינסטינקט, יפה. אבל כשהיא דוגרת, על הגוזלים היא לא אף. זה ברור, יצרה פה חיים, היא שומרת עליהם כמו כל בעל חיים אחר. אבל גם כשהיא דוגרת על הביצה, היא לא אפה. קל לתפוס אותה. כי היא מבינה שיש כאן פוטנציאל של חיים. היא לא מבטרת על זה. ולכן, אותו תלמיד מתפלל בבית מדרשו של רבא. מה הוא אומר שם? מה הוא אומר? בורא עולם, אני לא נותן לך ציונים. טוב, טוב מאוד, או פחות. מי אני שיתן ציונים? אבל דבר אחד מותר לי לומר לך, מה אני למדתי מהמצווה הזאת? מה אני לקחתי מהמצווה הזאת? הנה אני אגיד לך. בורא עולם, הציפור, לא זזה כשהיא דוגרת על ביצה. ולכן אתה רוצה שאני אשלח את האם. זאת אומרת, מה אני לומד מזה? שיש לציפור מסירות והקרבה על פוטנציאל של חיים. אז אם הציפור שהיא פחות חכמה מאיתנו, מבינה לא להרים ידיים שיש פוטנציאל של חיים, להפוך את זה לחיים, מה אני עושה עם הפוטנציאל שלי? מה אני עושה עם היכולות שלי? האם גם אני מאמין בהם? האם גם אני יכול להוציא אותם מהכוח אל הפועל? ולהגיד כן, תן לי הקדוש ברוך הוא את הדעת להרגיש כך. ואני אעשה את זה. זה יתפלל אותו תלמיד. לא ציון לקדוש ברוך הוא, מה אני לומד מהמצווה הזאת? לכן זה מופיע רק בספר דברים. כי במדבר כמעט לא מימשנו את הפוטנציאל. מהי המדבר? אפשרו לנו להעמיק את דברי התורה והמצוות, לבנות אותם בנו. איפה זה בא לידי ביטוי באופן מעשי שעוברים את הירדן. ולכן, איך אומרת הגמרא בברכות, שתלמידי חכמים היו נפרדים אחד מהשני, לא רק אמרו שלום להתראות, בירכו אחד את השני. איזה ברכות. בין היתר נאמר, דבר ראשון, עולמך תראה בחייך, אחריתך לחיי עולם הבא, לבך יאגה תבונה, פיך ידבר חוכמות וכך הלאה. מה הדבר הראשון? עולמך תראה בחייך. מה הפירוש? ואם אדם אומר, הייתה הזדמנות, החמצתי. הייתה עוד הזדמנות, החמצתי. לא, לחיות עם תחושה אפשר לממש. גם מה שלא עשינו אתמול אפשר לעשות היום ומחר. לממש את הפוטנציאל. אתה בכוח להוציא אל הפועל. ולכן, אומר לנו הנביא ישעיהו בפרק מ"ג, אל תירא, כי איתך אני, אומר לכל אחד מאיתנו בורא עולם, ממזרח אבי זרעך, וממערב אקבצך, אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלה יביא בניי מרחוק, ובנותיי מקצה הארץ, אני עם כל אחד, מי? כל הנקרא בשמי, ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. כל מי שמבין שעליו להוסיף לעצמו עוד שם, איזה שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שיזהו אותו דרך השם הזה, הוא זוכה להיות יוצר, הוא זוכה לעשות ולפעול ולבנות. הוא זוכה למה שראינו ביואל, כל אשר יקרא בשם השם ימלט. זה חז"ל באים ללמד אותנו. ההיבט הזה, שנגיע אליו בשיא עוצמתו, באותה תפילה שלו נתנה תוקף, וחותם יד כל אדם בו. מהו החותם? העשייה. כי זה היד שמבטאת את העשייה. עשייה שמזהה אותנו עם אחד משמותיו של בורא עולם. וזה מחבר אותנו אליו, ובו תדבק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. פה לא מתעסקים בעבירות, לא בעצבות, לא בצער. פה, אוקיי, אנחנו מתחילים, ממשיכים, עם כוחות, עם רעננות. דשנים ורעננים יהיו. לכן זה מתחבר לעץ. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגור, שתולים, דשנים. למה? כי זה העץ. כשאין בו כלום, יש בו את הכל. היום אולי אין בו כלום, הוא נראה ככה, אבל הוא מקפל את הפוטנציאל של העלים, של הפרחים, של הפירות ושל הכל. ניקח את ההיבט הזה איתנו, בהכנה, בהליכה, לקראת שנה נפלאה, שאנחנו עומדים עוד מעט בפתחה. הנזכה באמת, שבעולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, כמו אם אדם הראשון אמר לו בורא עולם, שהוא ברא אותו, עכשיו אני יכול להגיד טוב מאוד, כי טוב זה הרמוניה. כל יום הבריאה זה חלק של פאזל, אמרנו הרבה פעמים, אבל מאוד זה יכולת לזהות פוטנציאל ולממש אותו. אומרים חזל, זה האותיות של האדם, מאוד אותיות אדם. ייקח את ההיבט הזה איתנו, עם הרבה שמחה, עם הרבה מרץ, אז נזכה באמת, למילוי כל משאלות ליבנו לטובה, להיכנס לשנה נפלאה, מיוחדת במינה, עם הרבה ברכה, הרבה בריאות, הרבה שמחה באורך ימים, ובורא עולם יזכה אותנו במהרה, בגאולה השלמה, ובמילוי כל משאלות ליבנו לטובה.